המדע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים, אנחנו הולכים לדבר על מה שקורה בעזה. אנחנו לא נוכל להתחמק מזה יותר, לא נוכל להסתובב סביב זה. אנחנו ננסה להבין איך הגענו ואיך ממשיכים מכאן הלאה. גלעד יתאר קצת את הפעימות השונות שבהם נכנס מזון. זה קצת ככה להכניס את הכל לקונטקסט. ומשם אני אספר לכם על מחקר, אני מקווה סוף סוף הפעם נספיק, על מחקר שאני ערכתי בו. אנחנו מנסים להבין קצת את המצב של האוכלוסייה הישראלית בעורף. בעקבות, אתם זוכרים שהייתה פעם מלחמה באיראן? בעקבות המלחמה שהייתה באיראן, החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
יש לי מונולוג פתיחה יפה, אבל הוא הייתה כאן בעיה טכנית, הוא יקרה בהמשך. חכה.
טוב, אנחנו בלי מונולוג פתיחה, אנחנו לא יכולים.
זה קשה מאוד. אני אגביר אותך קצת. גלעד, איך היא... כאילו, אני מנסה לזכר בכרונולוגיה של איך הגענו לעסק. אני זוכר שפעם ביידן הרשע מרשעים, נכון? זה היה ביידן, הכי רשע, אמר לנו, אתם חייבים לתת, להכניס להם אוכל. נכון? אני זוכר, נכון?
אתה צודק.
זה היה ביידן הרשע, שונא ישראל, שממש פגע בנו. סוף סוף,
הגיע טראמפ.
ברוך בן פרד טראמפ במשיח.
לא, אבל שדע משהו, בועז.
אז מה קרה?
זה לא סביר להפיל את זה עליו, כי זה אשמתנו לגמרי. צריך כאן...
אוקיי.
קודם כל, אני רוצה שנבין באיזה מצב אנחנו נמצאים, כי אני לא בטוח שרוב הציבור מבין את זה, ולא חייבים להסכים איתי. אבל אני מדמה את המצב הנוכחי של ישראל, כי אתה מכיר את הסרטים האלה של, אתה יודע, רוקי וקראטקיד וכל אלה, שיש כאילו... את זה שחוטף מכות כל הזמן ונמצא על הקרשים,
כן.
אבל בסוף הוא מתרומם ונותן את הנוקאוט ומנצח במערכה.
הבעיה היא שבדרך כלל מי שחוטף את המכות ובסוף קם זה הטוב.
נכון, נכון. והפעסרת שלנו זה הרע. זאת אומרת, מה שקרה פה, מה שקרה פה זה
ש... אתה קצת הורס את המטאפורה, גילה.
נכון, לא, אבל צריך להבין שמה שקרה זה שבאופן מאוד סיסטמטי, צהל ניצח בכל הגזרות, אבל בגלל טעות פטלית של הדרג המדיני, שתכף מדבר עליה,
שורה טעויות פטליות, אבל אוקיי.
יש נקודה ארכימדית. יש נקודה ארכימדית.
אוקיי.
יש טעויות פטליות ויש נקודה ארכימדית. הגענו למצב שחמאס כרגע מנצח בנוקאוט ברמה כזאת שלא יודע אם ניתן יהיה להשתקם מהמקום שאנחנו נמצאים בו. ולמה אני מתכוון? צריך כאן
אנחנו
להבין...
בעצם, אנחנו עכשיו ממש בנקודת המשך מהחלק... מה, מאזיננו הקבועים? זוכרים שבתוכנית האחרונה זה נגמר בגלעד לא ישן בלילה, אנחנו ממשיכים
כן,
משם.
כן, אז, אוקיי. אז הייתה סיבה טובה לישון בלילה שבוע שעבר, וסיבה עוד יותר טובה השבוע. צריך להבין שהמטרה של חמאס, המטרה המוצהרת, הם כותבים על זה באמנה שלהם ובהרבה התבטאויות של המנהיגים שלהם, חמאס מבינים שהם לא יכולים להביס את ישראל צבאית. אבל כן. אחת המטרות, אחת ממטרות העל, ממטרות היסוד, המוגדרות של חמאס, זה לנתק את הקשר בין ישראל לעולם, זה להפוך את ישראל למבודדת ומצורת, ומהבחינה הזאת, הם השיגו את המטרה שלהם
ממש.
בענק. לאלה שלא מבינים, אנחנו נכנסים לפאזה אחרת של מדינת ישראל.
אבל חשוב להגיד כאן, גלעד, אחרי שאמרת לי לא להטיח האשמות בטראמפ, אני לא אומר לא להטיח האשמות בחמאס, וחמאס מגיע את כל ה... מגיע את הכל בעולם, אבל גם לנו יש חלק
בוא נסביר מה קורה פה. היום בבוקר עשיתי שני דברים.
קדימה.
לקחתי...
אני צחצחתי שיניים, שתיתי קפה. אוקיי.
לא, אני עשיתי דברים אחרים.
אוקיי.
אני...
מריחים.
אני מגיע לא מצוחצח שיניים, אבל עם שני גרפים.
יפה.
גרף אחד שמתאר את הנפגעים הפלסטינים מ-7 באוקטובר עד היום.
לפי
עם
מי?
עם חלוקה שרירותית שלי, אני מוכרח
כן,
להגיד.
כן, גיל 16.
של Combat נכון. Age, לא 16, 17, הייתי שמרן, 17-55.
אה, okay. זה אחרת מהפרק הקודם, אנחנו מתקדמים.
כן, לא, החלטתי להיות שמרן.
אוקיי.
כן? וגם שיחקתי עם זה, לראות אם זה
ולקחת
משתנה.
ולקחת את הנתונים של חמאס.
לקחתי נתונים של חמאס, משרד הבריאות הפלסטיני.
יפה, אוקיי.
ובדקתי כמה דברים.
זאת אומרת, הלכת ממש נגד התיאוריה של עצמך, מתוך ידיעה שמה שהם עושים הוא בטח מנופח, ולמרות זאת
לקחת את זה. נלך הכי שמרני.
הכי שמרני, אוקיי.
ומה שרואים שם זה דבר כזה. קודם כל יש ירידה מתמדת במספר הנפגעים לאור זמן. שזה קודם כל חשוב להבין, זה נוגל קצת טענות של ג'נוסייד.
אוקיי.
ג'נוסייד אתה רוצה להרוג יותר, לא פחות.
כן.
דבר נוסף, הפער בין מספר ההרוגים האזרחים להרוגים הלוחמים, נקרא לזה, המחבלים.
מה שאתה קורא להם, גיל.
כן, גיל הלוחמה.
17-55 לקחת?
כן.
גלעד, אפילו בצבא ההגנה לישראל, הפטור מוקדם יותר.
אז אני אומר, לא, אז תראה, כאן אנחנו יודעים שאנשים כמו סינואר הם בני 61 היו.
בסדר.
כן, תראה, אם אתה משחק...
גם ביבי הוא לא בן 40, אבל חיילים זה...
אם אתה משחק עם המספרים, זה לא משנה את מה שאני אומר.
הבנתי, אוקיי.
אז מה שאנחנו רואים זה שבהתחלה יש פער יותר גדול בין אזרחים הרוגים ללוחמים הרוגים, נקרא לזה ככה, מחבלים הרוגים, ועם הזמן הפער הזה מצטמצם מאוד עד לרמה של 50-50. זאת אומרת, מה קורה? השלב הראשון, שעוד לפני הפעולה הקרקעית בעזה, היה שלב של הפצצות.
נכון.
אתה זוכר, היה כמה שבועות של הפצצות מהאוויר. בשלב הזה, לפי הנתונים של משרד הבריאות הפלסטיני,
אפילו לפי הנתונים של משרד הבריאות החמאסי,
80% אזרחים הרוגים. זאת אומרת, רוב מי שנהרג היה אזרחים, 20% אנשים בגיל הלוחמה. אבל מה שאנחנו רואים מאותה נקודה, אנחנו רואים הצטמצמות של הפער הזה, עד למצב שהיום זה כמעט 50-50. זה 45, 55 הוא כמעט 50-50.
כן, גלעד, אני מוכרח להגיד לך ש... זה לא משמח אותי. כאילו, זה לא משמח אותי מספר הזה.
לא, זה לא משמח.
אם היית אומר לי, הרגנו רק חיילים, הייתי אומר, fair enough, הם הורגים חיילים, אני הורג חיילים.
לא, לא, לא. כאן צריך להבין...
אני הורג אזרחים.
ברור. קודם כל, אין שאלה בך שאתה הורג אזרחים.
כן.
אבל אתה נמצא במצב של לוחמה בשטח בנוי, עם המון המון אוכלוסייה אזרחית, זה בלתי אפשרי שאזרחים לא יהרגו למרבה הצער בסיטואציה כזאת. אם מסתכלים על, על מקרים אחרים של מוסול ונג'אף שהיו לוחמה...
כן, אני יודע שאפשר להשוות לאחרים, אבל בסך הכל אתה אומר, אוקיי, השתפרנו,
כן, עכשיו,
אבל
אז
עדיין...
אז יש כאן כמה דברים שצריך להגיד. צריך להגיד שיש כאן מגמת השיפור מידע על ניסיון לא לפגוע באזרחים. זאת אומרת שאם...
אתה שוב נלחמת מלחמה של אתמול, אתה רוצה שנוכח שאין ג'נוסייד, בסדר, אבל אנחנו מדברים בתוך ישראל. כלפי חוץ תגיד שאין ג'נוסייד, בוא נדבר בתוך ישראל, אנחנו בבעיה.
קודם כל אין ג'נוסייד, אבל קרה משהו, אם מסתכלים על הגרף של האספקה, וכאן אני, הוא יותר מורכב, הוא לא מראה שינוי לינארי כמו הגרף של הרוגים. מה שאנחנו רואים זה שלאורך כל הדרך, מהשבעה באוקטובר, לא נכנסה מספיק הספקה, אבל בערך מספיק בשביל להחזיק את האוכלוסייה באיזשהו מצב סביר. לקראת מרץ 2024 הייתה מחאה בינלאומית שגרמה לזה שישראל הכניסה יותר הספקה, ואז התחיל שלב עצים יותר במלחמה הקרקעית, שגרם באופן טבעי לזה שההספקה ירדה. צריך להבין שההספקה לא תלויה רק בזה שישראל אומרת תכניסו הספקה, אלא כשיש לוחמה קשה... לנייד אספקה, כן, כל הדברים האלה נהיים יותר קשים. אז יש הרבה תנודות.
היה גם את הנמל, אתה זוכר שאף לו ברוח?
טוב, זה קשקוש אחד גדול. זה בכלל, אני לא סופר את זה.
אתה זוכר את זה?
כן, זה, אני לא סופר את זה. ואז הגענו בעצם להפסקת אש המשמעותית של ינואר 25. בהפסקת האש הזאת, ההספקה לעזה עלתה לשיא של כל הזמנים. זאת אומרת, הכנסנו המון המון ציוד והמון מזון לעזה. זה החזיק עד מרץ 25, כן? עד ה-18 למרץ, שזה סוף הפסקת האש. אז ישראל בעצם שברה את הפסקת האש.
צריך להגיד, וכאן, אנחנו שברנו את הפסקת האש, כן?
וכאן צריך לומר משהו מאוד חשוב. זאת הנקודה הארכימדית.
לך על זה.
בנקודה הזאת, בגלל לחץ של סמוטריץ', וצריך להגיד את השם של מי שהשם במחדל העצום הזה, בגלל לחץ של סמוטריץ', ישראל הפסיק לאפשר העברה של עזרה הומניטרית לעזה.
סליחה, הסיבה היא... בגלל ראש הממשלה שנכנע ללחץ הסמוטריץ'. אני גם לחצתי והפגנתי כל היום, הוא יוכל גם להקשיב לי.
כן, אבל אתה לא מפיל את הממשלה.
בדיוק. אוקיי.
אז בגלל לחץ של סמוטריץ', צריך לה... תראה, הימין הקיצוני... לא, כי יש כאן משמעויות פוליטיות שנדבר עליהן אחרי זה.
אוקיי, אין שום בעיה.
לחץ של הימין הקיצוני, שזה בעיקר סמוטריץ', כן, בן גביר כמובן, לכל אלה שמסביבם, זה לא, לא צריך להגיד את השמות. בגלל הלחץ הזה, ישראל עשתה מעשה שלהגיד שהוא נפשע ושגוי, שגוי זה יהיה understatement, יצרה את ההספקה לעזה, מתוך הרציונל שחמאס בוזזים, חמאס בוזזים את ההספקה.
לא, זה יותר טוב מזה, זה, סליחה, אני אזכיר לך מה הוא אמר. הוא אמר, העם יהיה רעב, ואז מה העם יעשה? הוא יתמרד נגד חמאס.
זה חלק ממה שהוא אמר, אבל המטרה הייתה...
ויגרש את חמאס, ויבוא לישראל ויגידו, ישראל טובים, תביאו לי אוכל, כי חמאס רע. גאון!
אז המטרה הייתה באמת גם להפעיל לחץ, אבל גם להחליף את מנגנון הסיוע במנגנון שהוא לא קרי חמאס, כי אנחנו יודעים שאונרה וחמאס כמעט אחד הם, ואז הביאו בעצם את ה...
זה כמו שבכדורגל יש לך קבוצת כדורגל, ויש לך קבוצת בת שמחממים בצד שחקנים, זה ככה.
אז הביאו את הגזה Humanitarian Fund, כן?
כן,
שכאן צריך להבין שבשיא הפסקת האש, אנחנו העברנו בחודש 140 אלף טון של מזון לעזה, והיום זה ירד למשהו כמו 20 אלף טון, כן? זאת אומרת שצריך להבין שזה כמות מזערית לעומת הצורך שם.
אתה יכול להעריך מהצורך? אפשר הגזה, לדעת?
כן, הגזה Humanitarian, לפי ארגונים בינלאומיים, כן. בין 500 ל-600 מסעיות ביום זה הצורך של רצועת עזה.
אוקיי, לאט לאט. תעשה לי את המתמטיקה הפשוטה. אם צריך בין 500 ל-600, אנחנו, אם כל יום שאנחנו לא מעבירים, אנחנו בדפיציט.
צריך בערך 200 אלף טון בחודש.
200 אלף טון בחודש?
ובשיא העברנו 140 אלף שזה יחזיק אותם,
אוקיי.
אבל עכשיו אנחנו ב-20 אלף, כן?
אוקיי, אנחנו עכשיו מעבירים 10% ממה שהם צריכים בשביל לשרוד.
נכון. כשהארגון החדש הזה, הגזה Humanitarian Fund,
כן.
שוב, ניסיתי בעצם לקמת...
אף אחד לא מבין מה קורה שם.
אז הם מספרים כמה מנות הם מחלקים.
אנחנו יודעים, הצלחנו כבר להבין מי הם, מה קורה שם.
כן, כן, לא, הם ארגון אמריקאי אוונגליסטי, שיש לו 5 נקודות חלוקה ברצועה. יש המון המון בעיות עם זה, אבל הבעיה הראשונה, והחמורה מכולן, זה שכמות המזון שמעבירים, היא מזערית לעומת הצורך. הם מדברים על מיליוני מנות שמעבירים, אבל אם מתרגמים את זה לטונות של מזון, זה יוצא כלום. כן, זה לא יוצא הכמות שצריך.
הבנתי.
אז עכשיו, מעבר לעניין הזה של הכמות המזערית, אנחנו יודעים שהחלוקה שם היא נעשית בצורה קטסטרופלית.
כן.
כן, זה בעצם המון שצובע על החלוקה, ואנשים נהרגים בגלל שהחיילים שמאבטחים את זה מרגישים מוימים, והם יורים עליהם, הם עושים פזה אותם. וגם ההגעה לנקודות החלוקה היא לא טריוויאלית, כן? אז להרבה אנשים זה רחוק להגיע, וזה לא מחולק בצורה טובה. השורה התחתונה זה שאנחנו עומדים בפני קטסטרופה הומניטרית בעזה, שידענו שזה הולך לשם, זה לא פעם ראשונה שהדבר הזה עולה, אבל אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה שהיא מעבר
רגע, אנחנו תכף נדבר על ההווה.
כן, לדקה 99 של העניין הזה.
אנחנו בקטסטרופה ותכף נדבר על ההווה ועל העתיד. אני רוצה רגע דקה אחת לעצור, יש לנו 6 דקות עד ההפסקה, בואו ננסה להבין איך הגענו למצב הזה. הרי יש אנשים אינטליגנטים במערכת, לא פחות ממני וממך, גם בצבא, גם בשב"כ, גם במוסד, גם במשרד הביטחון וגם במשרד החוץ. הם לא הראשי משרד החוץ ומשרד הביטחון לצערי, אבל הם נמצאים שם. הם לא, אם אתה לא מכניס אוכל, ואתה יודע כמה אוכל צריך, אתה מבין מה יהיה. איך מערכת ההחלטות הזאת הגיעה לדבר הזה שהוא כמו, אמרת יפה, אמרת, זה גם לא מוסרי וגם לא חכם.
נכון.
ושני הדברים האלה חשובים, כי כל הזמן מדברים על לא חכם או על לא מוסרי. זה שני דברים שצריכים לאמר ביחד. זה גם לא מוסרי וגם לא חכם. איך הגענו לדבר הזה שהנזק שלו, ואני קורא עכשיו, אנשים מדברים על באמת נזק בלתי הפיך למדינת ישראל. כן.
יש,
גם כלפי חוץ, אבל גם כלפי פנים, כי זה אני עשיתי.
גם כלפי פנים.
זה אני עשיתי, זה החיים שלי, גלעד.
קודם כל, אנחנו כולנו
מרגישים. אני אחראי.
נכון, אני מוכרח להגיד שכשאמרתי שבוע שעבר שאני לא ישן בלילה, זה גם בגלל התחושה הנוראה שיש לי חלק במעשה בלתי מוסרי ברמה קיצונית. אנחנו אחראים לתמונות האלה של הילדים הרעבים בעזה, שזה, את יודע, חלק מהתמונות זה
פייק, וחלק זה מתימן,
נכון,
בסדר.
אבל חלק אמיתי.
בדיוק.
גם אם אחד מתוך 10 תמונות היא אמיתית.
יש מספיק כן. אמיתי. אתה יודע, זה אחת הבעיות עם הסיפור הזה, זה כאילו כמות הפייק שמייצרים, מקשה עליי, אתה יודע, מקשה עליי להתמודד עם העסק, אבל צריך לנקות את הפייק, ולהבין שמתחת יש סיפור אמיתי.
עכשיו, יש עוד צד לעניין הזה, מעבר לזה שישראל עשתה טעות פטלית במרץ עם העצירה של הסיוע והכנסה של ה-GHF, הדבר השני זה שחמאס, בצורה מפלצתית וצינית, מוביל לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, יש כיכרון ברצועה, יש כנראה מספיק מזון בשביל להכיל את רוב האוכלוסייה. אבל המזון הזה אגור על ידי חמאס, הם לא משחררים אותו, הם מוכרים אותו במחירים מאוד גבוהים, כי הם באופן מאוד ציני מנצלים את המצב לשני דברים. הם רוצים לייצר תדמית לישראל כמדינה שעושה ג'נוסייד. זאת המטרה. ומצליחים, כי כרגע בעולם ישראל נתפסת כמי שעושה ג'נוסייד. לא יעזור כלום.
אז בוא נעשה רגע סדר. זה שחמאס מפלצות, זה גיוון. ראינו את זה, כאילו אם מישהו התלבט בנושא הזה, וחשב להעביר להם עוד מזוודות של דולרים היי נתניהו, הבנו מה הם עושים.
כן, הבנו שזה לא רעיון טוב.
הבנו. אבל מה שקורה זה שאם אנחנו יודעים שהם כאלה, שוב, אני לא רוצה להוריד מהם אחריות. אני חשבתי על זה, היה לי מחשבה רעה, לא יפה, אבל אני אגיד אותה ברדיו, כי אף אחד לא מאזין לנו, שבגטאות, לא השוואה ולא כלום, בגטאות היו המון ארגונים שדאגו לחלק מזון בין לבין, ולהתארגן ולהסתדר, וכאן זה נראה שארגונים שיכולים לארגן את הפלסטינים, לא דואגים לעם הרעב, אלא דואגים לשומניהם ולעצמם.
זה בטוח, וכבר הרבה זמן, כן. אבל יש כאן גם מוטיבציה פוליטית מאוד ברורה של חמאס.
ילד עזתי רעב משרת את חמאס.
ילד עזתי רעב מאוד משרת את חמאס. התמונות האלה משרתות את חמאס.
הנקודה היא גלעד.
אנחנו גם רואים את הביטוי המיידי של זה. הביטוי המיידי של זה, שני ביטויים מיידיים. אם עד עכשיו, עד החודש האחרון, חודש וחצי האחרונים, ראינו שחמאס די מוכה ונמצא במצב מאוד קשה, הרוח חזרה למפרשים של חמאס, רואים את זה בשני אופנים. רואים את זה קודם כל.
הם קיבלו עכשיו הפסקת אש, ראית חטוף בבית, תמונה, מידע, מה שלא צריך כלום.
הם מקשיחים עמדות, הם מקשיחים עמדות בגלל שהם מבינים שעכשיו השולחן התהפך, הקערה התהפכה ועכשיו ידם על העליונה. והם גם הרבה יותר נועזים בניסיונו של מפגוע בחיילים, אנחנו רואים את ההשלכות של זה מדי יום.
כן.
אז אנחנו נמצאים היום בנקודת היפוך, גם מבחינת דעת הקהל העולמית, וגם מבחינת ההתנהלות של המלחמה, ישראל היום במצב של ניצחון מוחלט, של בדרך לניצחון מוחלט, אנחנו בדרך לקטסטרופה מוחלטת, לממש הפסד מוחלט.
ואנחנו כבר עכשיו בקטסטרופה שמתרחשת, ואסור להוריד גם את הצד המוסרי, צריך, כמו שאמרנו, כל הזמן, צריך לסכל שתי הנקודות, גם המוסרי וגם הביטחוני. בשניהם אנחנו גרועים, ואי אפשר להתעלם מהאחד בשביל השני. אבל רגע אחד,
צריך
גילת.
כן להגיד בנקודת הזמן הזאת, שעדיין מספר ההרוגים הפלסטינים לא עלה בעקבות הרעב. אנחנו לא רואים עלייה בגרפים של כמות ההרוגים הפלסטינים בגלל המצב של הרעב, אנחנו כנראה שנייה לפני זה. זאת אומרת, אם לא יעשה משהו מאוד דרסטי לעצור את זה, אז אנחנו כן נראה רעב המוני עם השלכות קטסטרופליות.
אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל כשיש לך תת תזונה של ילדים למספיק זמן, עד שאתה חוזר מזה, זה עסק.
כאן צריך להגיד שאנחנו צריכים פשוט להציף את הרצועה בהספקה.
אבל גלעד, אם היינו בהתחלה מציפים אותם, אם היינו מציפים אותם מההתחלה, אם היום הראשון היינו אומרים, אנחנו נציף אתכם, אנחנו נראה לכל העולם שאנחנו מציפים אותם, ואז אתם יודעים שהשם הוא חמאס. למה? אם הכנסנו מיליון מסעיות כל הזמן, הפצצנו אותם והם רעבים, אז חברים, אתם יודעים מי שמן ואתם יודעים מי רעב.
זה יותר מזה.
במקום זה, הרעבנו את האוכלוסייה, ומה קיבלנו? כלום.
זה יותר מזה, בועז, יש כאן עוד נקודה. אחת הטענות שבהחלט אפשר להבין אותה נגד העברה של האספקה לעזה, זה שחמאס גונבים את האספקה ומוכרים במחיר גבוה.
כן.
אבל אם היינו מציפים את הרצועה, זה היה מוריד את המחירים. זה היה מוריד את המחירים ולא היה מאפשר לחמאס למכור.
אז עכשיו אני רוצה להגיד את התיאוריה שלי בחצי דקה ואז נצא לשיר. מה שקרה כאן זה מה שקורה שנותנים לימין על מלא, מלא, מלא.
מצוין. זה, אתה עכשיו,
הם לוקחים את התיאוריות היפות שלהם, וברגע שהתיאוריות היפות שלהם מתרגמות למציאות, המציאות לא מתכתבת עם הפנטזיות הפסיכיות שלהם, כי אלוהים לא ירד מלמטה.
או שכן, הבעיה היא שבמידה מסוימת, כן, אבל אמרת עכשיו דבר מאוד חשוב, שבפרק הבא אנחנו נדון בהשלכות הפוליטיות המאוד מאוד חשובות של כל מה שאנחנו רואים עכשיו.
לא, אתה תגיד לי עוד פעם שאתה חולם על זה שנתניהו יסכים להוציא את הקיצוניים הממשלה ולהכניס את יאיר לפיד.
נדבר.
טוב, אנחנו עוברים לשיר, כבר חוזרים. השיר הוא כמובן לא יכולתי, אלא על חלוני יונה, אברהם חלפי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז.
לא, אתה רק אני, אתה לא הולך עכשיו לפנטז על...
לא.
אוקיי, תודה.
אני הולך להגיד משהו שכבר אני אומר כמה שנים פה.
כן.
ואתה יכול לקרוא זה פנטזיה או כל דבר אחר.
אתה רוצה שאני אגיד זה במקומך? אני יכול להגיד זה במקומך.
לא, אני אגיד, אני אגיד.
נתניהו יציא את הקיצוניים, יכניס את המתונים, יודה במשפט, ומה עוד?
אני אגיד, תן לי להגיד את זה במקום באתון המזלזל שלך.
אוקיי.
אני אומר זה כמה שנים, את זו בעצם מתחילת החמוצים.
אוקיי.
את העניין הזה.
אוקיי.
הימין הקיצוני, זה כמו חבורה של ילדים מופרעים שאתה משאיר אותם לבד בחדר עם מצית, גפרורים וחומר בערה. כן? זאת אומרת, להכניס אותם לתוך ממשלה, זה קטסטרופה שלא ניתן לתאר. אנחנו הבנו את זה כאן עוד ב-2019, ואנחנו רואים את ההשלכות הנוראות של הדבר הזה היום. אז מה שאני רוצה להגיד, קודם כל, בתור התחלה, בתור משהו אקסיומטי, שצריך להיות תלוי על קיר של כל פוליטיקאי בארץ, מעטה ועוד עולם, זה שאסור בשום פנים ואופן שהימין הקיצוני אי פעם יהיה יותר בממשלה. אסור שדבר כזה יקרה, לא משנה מה צריך לעשות כדי שהוא לא יקרה. כן?
אני מזכיר לך שפעם, לא, שנייה. פעם הליכוד התנגד לנושא הזה.
התנגד לגמרי.
פעם זה היה בסיס להגיד... שיש קו שלא חוצים אותו.
נכון.
בצד אחד יש לצערי את המפלגות הערביות, חלקם בצדר, חלקם לא. בצד שני את הימין הקיצוני. הייתה כאן
נכון,
משהו.
נכון. הימין הקיצוני, במיוחד כן, הבן גבירים למיניהם וגם סמוטריץ', הם צריכים להיות מוקצים, הם לא יכולים להיות בתוך אף ממשלה, כי הנזק שהם עושים, הנזק ארוך הטווח, ואנחנו מדבר שנייה למה הם עושים כזה נזק. מה שקרה, מסיבות שתכף נעמוד עליהן, זה שהיה תהליך של הכשרה של הקבוצה הזאת, כדי להכניס אותם לממשלה, והיום אנשים עם דעות כמו של סמוטריץ' וכמו של בן גביר, הפכו למשהו שהוא נורמל, למשהו שהוא רגיל,
ברור,
שאפשר לדבר על...
זה כבוד השר. ברור כן, שזה בנורמל, זה נכון. כבוד השר.
אז מה אפשר היה לעשות? מה אפשר היה לעשות? וכאן אני מוכרח להגיד שאני מכה על חטא בעצמי. אני הלכתי לכל ההפגנות בבלפור, בכל תקופת ההרלב.
לא, הלכת לכל ההפגנות בבלפור.
הלכתי להמון הפגנות.
אוקיי? לא לכולם. להמון. אוקיי.
אתה דווקא מציל את השם שלי בזה שאתה אומר את זה, בגלל שאני מכה על חטא. אני מכה על חטא על העניין.
אוקיי.
אני טוען היום שאחרי שבית המשפט העליון, אחרי שבגץ קבע שנתניהו יכול לרוץ לראשות הממשלה, באותו הרגע היה צריך להפסיק את החרם ואת רק לא ביבי. העובדה שאנחנו בודדנו אותו והלכנו לארבע מערכות בחירות בלי להקים קואליציה איתו, הייתה משגה חמור מאוד. אם היינו נכנסים, היינו, אני אומר, השמאל מרכז, אם היינו נכנסים לקואליציה איתו, ואפשר היה ב-2019, ב-2020, בכל מערכות הבחירות שנגמרו בסטיילמט, בטקו, אם היינו מציעים אז ממשלת אחדות, יש סיכוי לא קטן שזה כן היה יכול לקרות, אם לא היה את החרם עליו, ואז
אתה
אני
מוסיף
אגיד...
כאן עוד משהו נורא מעניין, זאת אומרת, נתניהו היה צריך להסכים.
כן, ברור, ברור.
אני מזכיר לך, כן. זאת בעיה במספר אחד.
כן.
והיה צריך להסכים תראה. לעשות את זה בלי הקיצוניים.
ברגע...
אבל יש כאן עוד דברים. כן. והיה צריך אשכרה פעם אחת לעמוד במילתו, כי הוא כבר הסכים לגנץ, כן. וכבר הסכים ללפיד,
נכון,
ודפק
נכון.
אותם.
או, עכשיו אני רוצה להגיע לעניין של דפק אותם, אוקיי? אם הקונסטלציה הפוליטית הזאת הייתה מתקיימת, של ממשלת אחדות כלשהי עם גנץ, לפיד ולא משנה מי עוד,
כן.
הוא היה דופק אותם, בטוח. זאת הייתה ממשלה גרועה. זאת אומרת, היה לנו, פה בחמוצים, היה לנו הרי דברים להגיד על איזה חבורה של נמושות הם, שהם נכנסו לממשלה הזאת, על איזה אסקופה נדרס את הגנץ הזה, על כמה שהוא נלעג ומגוחך שדורכים עליו, אבל האוטקאם הסופי היה פחות נוראי מעכשיו. אני מוכן שהנציגים הפוליטיים שלי יהפכו להיות סמרטוטי רצפה בממשלת נתניהו, מאשר שנגיע למצב שישראל על הסף של קטסטרופה הומניטרית בעזה, שתחתים אותנו לדורות.
אבל רגע, גילת.
לא היינו מגיעים לזה, בלי הפירומנים בימין הקיצוני, אנחנו לא היינו מגיעים למקום הקיצוני הזה. אני רוצה להזכיר שוב.
אין גרם של אשמה לנתניהו? אנחנו אשמים? לא, רק אנחנו אשמים.
בוא אני אבהיר את מה שאמרתי. אני רואה שאתה לוקח את זה מאוד אישי.
אבל האשמה של 7 באוקטובר לא מונחת על כתפי גנץ, מונחת על כתפי נתניהו.
לגמרי. השאלה כאן, היא לא שאלה של אשמה. השאלה כאן היא שאלה פרקטית, פרגמטית, לגמרי. ברור שנתניהו אשם, זה בכלל לא שאלה. לא שאלה. אני שואל מה אנחנו, הצד שלנו יכל לעשות כדי למנוע את הקטסטרופה הזאת. לעמוד עם דגלים בבלפור, זה לא היה הדבר הנכון לעשות. מה שהיה צריך לעשות זה לזחול לממשלה הזאת ולעצור את ההידרדרות שהימין הקיצוני הביא על ישראל. גם אם המחיר הפוליטי היה כבד.
יש שאלה לך.
שנייה.
כן.
צריך להבין, צריך כאן להפנים את העניין
אבל
הזה.
אבל אם המחיר הפוליטי היה כבד גלעד, אז בבחירות הבאות היה 80 מנדטים לימין הקיצוני. והנה מקבלים לא את השבעה באוקטובר, אלא את התשיעי באוגוסט.
אני לא יודע מה היה קורה בבחירות אחרי זה. אני אומר,
מה זאת אומרת? אתה אמרת, מחיר פוליטי. זאת אומרת שהימין היה מתחזק, והנה מקבלים 80...
או שמפלגת השמאל שהייתה יושבת בחוץ הייתה מתחזקת. אני לא יודע. כן, אולי יאיר גולן היה מתחזק.
לא, גלעד, אמרנו בלי פנטזיות.
זה שניהם פנטזיות, שניהם דברים שאנחנו לא יודעים מה יקרה. אני אומר דבר כזה שהוא מאוד ברור. אסור שהימין הקיצוני יישב בממשלה בישראל. כל דבר שצריך לעשות, כולל לזחול לתוך ממשלת נתניהו, עם נתניהו בראש, עם כל התיקים שלו, עם כל המשפטים שלו, אם זה מה שהיה צריך לעשות כדי למנוע את הקטסטרופה שמתרגשת עלינו עכשיו, אז זה מה שהיה צריך
גלעד,
לעשות.
אז חזרנו למשפט שלמה, המטאפורה שהתעצבנת עליה לפני שנה, נחזור עליה שוב.
כן.
מאחר ואני זוכר ואתה לא, אני אחזור עליה.
כן, אני לא זוכר על מה אתה מדבר בכלל.
זה מעולה. כן. מה קורה במשפט שלמה? יש ילד. יש לך שתי אפשרויות. אומר לו שלמה, או שאני לוקח לך את הילד, לוקח לך את כל העקרונות, את כל הדברים שאת חושבת עליהם, ואת המשפט, ואת זה שמשפט צדק והכל, ואת צריכה לזחול לקואליציה, או שאני הורג את הילד. קרי מה שהיה לנו ומה שקורה לנו עכשיו. תבחרי. ואז האמא האמיתית שהמדינה במרכאות באמת שלה צריכה לוותר על עקרונותיה ועל הכל בשביל להציל את המדינה, את הילד.
כן, אוקיי.
זאת אומרת, זה בדיוק מה שאתה אומר.
אני לא התחברתי גם למטאפורה, אבל כן. אני אומר שצריך להיות...
ברגע של סיפורי תנ"ך עכשיו.
אני מדבר על ריאל פוליטיק. אני מדבר על זה שלפעמים אין לך ברירה, ואתה צריך לקופף הרבה מאוד מהעקרונות שלך, כדי להציל משהו שהוא גדול יותר. אף אחד לא יכול לחזות לאיזה תאומות אנחנו נגרר עם הימין הקיצוני, אבל הנה אנחנו כאן. ואנחנו לפחות, אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה להסיק מסקנות ולהפיק לקחים נכונים.
אין שום
אנחנו
בעיה,
לא יכולים
גלעד,
להרשות אבל צריך בדבר שניים כזה לקרות.
אני איתך.
שוב.
אני איתך, צריך שניים לכל חתונה.
נכון, נכון, ברור שצריך.
אתה יוצא כאן מתוך נקודת הנחה.
אני לא יוצא מתוך שום הנחה.
שנתניהו באיזשהו שלב היה מוכן להיכנס עם גנץ.
אני לא יוצא מתוך הנחה. אני כן...
אני יותר מזה. אני כן מאמין. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לתת שתי נקודות הנחה. תן לי רגע לצאת משתי נקודות הנחה שלי, שתי אקסיומות שלי. אקסיומה מספר אחת, נתניהו מוכן לעשות הכל בשביל להישאר בשלטון. עד כאן אנחנו מסכימים?
בדיוק.
אקסיומה מספר שתיים, גנץ מוכן להיכנס לקואליציה בעבור כל מחיר, יהיה הקטן ביותר. יותר גם יגידו לו בז. אם שתי האקסיומות האלה נכונות, איך באף אחת מערכות הבחירות, ביבי לא סגר את הקואליציה?
האקסיומה השנייה היא לא לגמרי נכונה. זאת אומרת, גנץ נכנס ויצא, נכנס ויצא. הפעם האחרונה שגנץ ואיזנקוט היו בקואליציה והם יצאו, הייתה טעות לצאת. צריך להגיד, הם הרגישו שהם לא משפיעים על המהלכים ושהם בחוץ ושהם אין להם, אז הייתה טעות. הם היו חייבים להישאר בפנים.
זה טעות להיכנס כמו שהם נכנסו וטעות לצאת כמו שהם יצאו.
אם הם כבר נכנסו,
הם היו צריכים לא להיכנס כמו שהם נכנסו, ואם הם יוצאים,
אני לא יודע אם הייתה לברירה.
אם הם יוצאים, הם היו צריכים לא לצאת כמו שהם יצאו, אלא לצאת בצורה חכמה יותר.
הם נכנסו מאוחר מדי. אני אומר שוב, מה שהיה צריך לעשות, זה לנסות להחזיק את, היה הרי את ממשלת האחדות הזאת של כחול לבן ונתניהו ב-2020, נדמה לי זה היה, כן? לתקופה מאוד קצרה.
כן.
היה צריך להחזיק את
גלעד, למה זה?
היה צריך להחזיק את הדבר.
אבל למה זה היה לתקופה קצרה?
בגלל שנתניהו זינבר אותם.
אז מה אתה רוצה ממני?
שישארו, שישארו.
מה אתה רוצה ממני?
אני בדיוק אומר את זה. אני בדיוק אומר את זה, אני אומר...
נתניהו פוצץ את זה.
להישאר, לא משנה מה.
אבל נתניהו פוצץ את זה.
הוא גרם לזה שלא הייתה להם ברירה אלא לצאת.
אז מה אתה רוצה?
לא, אבל הם היו צריכים להישאר בכל זאת. הם היו צריכים לא לעזוב, הם היו צריכים להגיד, אנחנו איתך, לא משנה מה אתה עושה לנו. אנחנו נשארים פה, לא זזים. אנחנו לא זזים, אנחנו פה, ואנחנו לא נלך לשום מקום.
אבל אם הם לא עושים כלום, אז אין להם מה להישאר.
הם כן היו, הם היו עושים הרבה כלום, אבל גם לא היו מאפשרים את ההידרדרות למקום הנכוחי. זה היה משנה משהו, זה כן היה משנה.
גלעד, אתה עושה כאן האשמת, סליחה, אנחנו...
תקשיב.
איפה החוג למגדר? אתה עושה כאן האשמת הקורבנית. ממש.
בסדר, יכול להיות. יכול להיות, אבל אני מדבר מתוך מקום...
תחזירי לבעליך אלים, בשביל שלא יקר את הילד.
אני מדבר מתוך מקום...
אוקיי.
קודם כל, יכול להיות שלפעמים אתה צריך להציל את הילד, אין מה לעשות. ואני מדבר מתוך מקום שאנחנו נמצאים ממש על, אם לא, על פי התהום, אם לא בתוך, בהידרדרות מהירה אל תוך התהום. ואני אומר, שגינו בדרך. זה שהימין הקיצוני קיים, וזה שנתניהו השם, וזה שיש בציבור הישראלי אנשים שעדיין תומכים בזה, זה סיפור אחד. אבל אני שואל מה אנחנו היינו יכולים לעשות, אני חושב שהיינו יכולים לעשות יותר. אני חושב המלחמה הבלתי פוסקת הזאת הייתה שגיאה מוחלטת, שהיה צריך לכבוש את הכבוד ולהבין שיש כאן אחריות לאומית שהיא גדולה יותר טוב, מכל אבל, דבר אבל, אחר, ולהיכנס בכל זאת.
גילד,
אני
אתה...
גם אגיד לך עוד משהו.
לא, הטעות
הגדולה...
לא משנה שאני לא מסכים איתך, אבל זה גם חוכמה של בדיעבד.
נכון.
אם היית אומר לי היום...
אבל אמרתי
בועז,
זה אז.
לא.
אבל אמרתי זה
אם
אז.
אם היית אומר לי היום בועז...
זה מוקלט.
אתה יכול למנוע את השבעה באוקטובר אם תעשה איקס, לא. תחזור בזמן... אני אעשה כמו סופרמן שמסתובב מהר מספר כדור הארץ.
אני אמרתי, אני כל הזמן מדבר על זה שצריך ממשלת אחדות. כל הזמן אמרתי את זה. מהרגע הראשון, מהשנייה הראשונה של החמוצים.
אבל בשביל ממשלת אחדות צריך שניים, לא צריך אחד.
בסדר, אני אומר ששם צריך לחתור, ולא להילחם. המלחמה הזו נגד נתניהו הייתה טעות, בדיעבד אנחנו רואים את זה. אני אגיד עוד דבר. הטעות הגדולה של הרבה שחקנים פוליטיים, ושל השמאל בישראל במיוחד, זה שהאויב הגדול ביותר של הפתרון האפשרי, הפתרון המושלם. כל הזמן חולמים על ממשלות מרכז
שמאל. על מה אתה מדבר? הקמנו ממשלה בראשות בנט, יושב ראש יהודה ושומרון ומועצת ישע. למה? מתוך הבנה שאתה בוחר את מה שאפשר. אם, וסליחה.
אבל לא עם נתניהו, זו הייתה טעות. זו הייתה טעות, לא להיכנס עם נתניהו, אני מצטער. זו הייתה טעות מאוד גדולה.
הטעות הייתה שממשלה הזו לא הצליחה להחזיק מעמד בגלל המטומטמים שהיו בתוכה.
נכון.
לא בגלל שום דבר אחר. לא, אתה יודע מה? תן לי צריך תמונה אחרת. לו הממשלה הזאת הייתה מצליחה להחזיק, והיא לא נפלה בגלל השמאל שהיה בתוכה.
לא, לא.
היא לא נפלה,
היא נפלה בגלל
לא בגלל עבודה, ולא בגלל מרץ, ולא בגלל לפיד, ולא בגלל גנץ.
היא הייתה ממשלה שכולנו ממש חשבנו שהיא נהדרת ונפלאה, והיא חדה בין כל החלקים.
היא הייתה גרועה בהמון רמות, אבל היא הייתה... אבל הנה, ההפך מהתזה שלך.
לא, היא לא ההפך מהתזה שלי.
אבל השמאל הסכים לוותר על המושלם.
אתה מתעקש לא להבין מה שאני אומר. תקשיב טוב. צריך שהליכוד יהיו בקואליציה. לא יעזור כלום. אפשר לסנוע אותם כמה שרוצים.
אבל
הם
זה
חייבים
חוק
להיות
טבע?
חוק טבע בישראל.
למה זה חוק,
חוק
טבע?
חוק טבע בישראל.
למה
כן.
זה חוק טבע, גלעד?
כדי לעצור את ההידרדרות לתהום שאנחנו נמצאים בה.
אבל אני לא אשם בהידרדרות. אני... הליכוד אשם בהידרדרות.
אתה יכול להאשים את מי שאתה רוצה.
מה,
המציאות...
לא, מי אשם בהידרדרות?
המציאות...
פרופסור גלעד הירשברגר, מי אשם בהידרדרות?
זה עוזר לך להאשים?
לא, אני רוצה את מי אשם.
אני רוצה להגיד לך...
מי אשם ומי אחראי? הליכוד הזה צריך להישאר בפנים?
אנחנו עכשיו שנינו צונחים מההר, בלי מצנח, ואתה שואל אותי מי אשם? מה זה משנה מי אשם? אנחנו צונחים מההר בלי מצנח, אנחנו נופלים, אנחנו הולכים להתרסק. זה משנה מי אשם בזה?
אז בוא ניתן לזה שזרק אותנו לזרוק אותנו שוב, ונקווה שהפעם הוא לא יזרוק אותנו לתהום.
אני אומר שאם אנחנו ננצל מהנפילה הזאת, ולא בטוח שננצל מהנפילה הזאת, אז הלקח שצריך ללמוד...
זה לקחת מי שזרק אותנו לתהום ונגיד לו, עוד הפעם, עוד הפעם, נתניהו הוא שבחר בימין הקיצוני.
כן, אבל הוא בחר בימין הקיצוני מסיבה מסוימת. נתניהו בעבר לא בחר בימין הקיצוני. נתניהו תמיד היה מישהו שמה שעניין אותו, זה השרידות השלטונית שלו. הוא לא ימין קיצוני, היה לפחות בעבר בעמדות שלו.
אם מה שמעניין אותו זה שרידות קיצונית, למה הוא דפק עוד פעם ועוד פעם את גנץ? בעבר, אם הוא לא דופק את גנץ, הייתה לו קואליציה ארוכה.
כי זה הטבע שלו, הוא לא יכול אחרת.
אז הטבע שלו זה לא לשרוד.
הוא לא יכול אחרת.
למה הוא לא דפק את הימין הקיצוני וכן דפק את גנץ?
כן.
אם המטרה שלו לשרוד, הוא היה צריך לא לדפוק את גנץ, להישאר לנצח ראש ממשלה.
אין ספק, מי שכותב זה מאוד יפה, זה... נוברח לשם שיותר... כן. בן כספית, בן כספית כתב כן. ספר נתניהו,
נכון.
שבו הוא מסביר...
קראנו אותו שנינו.
כן, איך נתניהו בעצם מבין שהבייס שלו זה הימין הקיצוני, mm-hmm. ושהוא לא יכול ללכת...
מימשין למד, מה שהיה להוכיח. כן, תודה רבה.
לא, אין ספק שהוא מרגיש שם נוח, והוא מרגיש ששם זה יציב. זה המקום היציב שלו.
אבל זאת החלטה אסטרטגית שלו לבחור בימין הקיצוני.
כן, אבל הוא לא עשה את זה בהתחלה. אנחנו כן היינו במצב שהייתה סיכוי.
אבל הייתה ממשלה עם גנץ, והוא פירק אותה כי הוא רצה את הימין הקיצוני.
הוא לא פירק אותה כי הוא רצה את הימין הקיצוני.
אבל סליחה, כל המפלגת...
הוא פירק אותה בגלל שהוא כל הזמן חושב על ההישרדות
שלו. מפלגת הרשעות הדתית או הלאומית, או איך שלא קוראים לצלם, כמה עם כל הרשעים שבתוכה, כמה כי הוא חיבר...
הוא חיבר ביניהם,
את מי? את נועם, את אחי, את הקצה של הקצה.
למה הוא עשה את זה? לא בגלל שהוא תומך בנועם, הוא עשה את זה מתוך הישרדות פוליטית, מתוך הרצון שלו לשרוד פוליטית. שאנחנו צריכים להבין...
אבל הוא יכול היה להקים את גנץ. יכול להיות עם גנץ כל חייו. גנץ היה כל בוקר יורד על הברך ונותן לו מנשק לו את היד. תאמין לי.
הלוואי שהוא היה אחר ממישהו. אבל גיוון שזה מישהו, בהינתן שזה מישהו, ובהינתן שהגענו למצב שבו אנחנו שנינו צונחים אל התרסקותנו הבלתי נמנעת, בלי מצנח, אנחנו כן יכולים לפחות בדרך לחשוב מה עשינו לא נכון ואיך היה אפשר להגיע למקום אחר.
אין שום בעיה. היום גלעד, בוא יש לנו 30 שניות. היום גלעד, הרגע. אם הרגע היה ניגש לפיד ואומר לו, אני אתן לך רשת ביטחון, הוא אמר את זה כבר, וזה גרם לנתניהו לזוז? לא.
כרגע, כל...
ולפיד כדאי דרך אגב, כי לפיד מתרסק בבחירות, כבר עדיף לו להיכנס לקואליציה, ואולי זה יציל אותו, כי כרגע הוא בהתרסקות טוטלית. גם גנץ עדיף לו.
כרגע...
גם לגנץ וגם לפיד כדאי עכשיו להיכנס נכון. לקואליציה.
כרגע...
והם אמרו לו את זה.
כרגע...
למה הם לא בקואליציה? כולו ש... רוצה.
כרגע, מה שהם צריכים לנסות לעשות, זה לא בטוח יצליח, זה... לנסות להיכנס לקואליציה.
אין לי בעיה עם זה.
בתנאי של חידוש ההספקה ההומניטרית לעזה בכל צורה שהיא, ולהבטיח לו רשת ביטחון עד הבחירות.
יותר מזה, אני איתך, אתה יודע מה אני איתך? אני איתך שעכשיו, אם הוא אומר, הפסקת הלחימה, החזרת כל החטופים, העסקה המתשוגעת שמדברים עליה עם סעודיה ושלום עולמי וכל הדברים יפים, והכנסת מזון, כל הדברים הטובים האלה, אני בעד שיכנסו, גם אם זה אומר שה...
אתה מתנאי יותר לפני. מדי תנאים.
אבל אין כלום.
צריך להיות, התנאי צריך להיות רק אחד, ההספקה הומניטרית כרגע. זה המשבר הרציני.
אתה לא יכול רק אחד, כי אז מחר יהיה עוד משבר שלא דמיינת.
אוקיי, יכול להיות, נכון.
לכן
נכון.
אני אומר, אם התנאי הוא הפסקת הלחימה, החזרת החטופים, גמרנו עם הילדים שלנו, זה בלתי נסבל, אתה מדבר עם מילואים ניק, זה בלתי נסבל.
אם אתה מתנה את כל התנאים האלה, אז אנחנו שוב נשאר עם הקיצונים.
שום דבר, אני רק רוצה להפסיק את המלחמה.
כן, אבל זה לא עובד ככה. מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה לא עובד.
עסקה על השולחן.
מה שאתה רוצה לא עובד. כרגע אנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים לעצור את ההידרדרות המיידית.
אבל זה לחמש דקות.
הם דברים
ש... זה חמש דקות, בעוד שש דקות יקרה עוד משהו.
עוד חמש דקות האלה יכולים להביא לקטסטרופה אם אנחנו לא נעצור אותה עכשיו.
אנחנו עוברים לשיר, ואחר כך נעבור לנושא אחר, אולי שנריב בו פחות, עוד נראה. אנחנו ממשיכים עם אברהם חלפי, אם התחלנו עם על חיוליני יונה, עברנו כמובן על השיר על התוכי יוסי.
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
אז הספשייל חלפי היום לא היה רק בגלל שהמילים נפלאות ומתאימות, אלא היה השבוע, הייתה השבוע, סליחה, הופעה של תזמורת המהפכה, יחד עם יוני רכטר, שהוא חזר אל המשוררים החביבים עליו, והקטע השלם כמובן עם שירים של חלפי, ותחייב להודות שרכטר וחלפי זה באמת שילוב
מדהים.
מטורף, ולא משנה מי שר אותם. אוקיי, חובה שלי משבוע שעבר, אני רוצה לספר בקצרה על מחקר קטן שלי, על תפיסת האוכלוסייה הישראלית, ואחר כך גלעד יוסיף על מחקר שלו. אנחנו קראנו לזה Psychological Whiplash, שם לדעתי מוצלח, לא שלי, של השותף שלי, פרופסור יובל פלגי
מאוניברסיטת,
חיפה, יחד בשילוב עם אפרת זקס, תלמידת מחקר שלנו. מה שעשינו אחרי, כשהיה ליל הטילים הראשון מאיראן, אוקיי, אתה זוכר את זה?
זוכר.
כתבאמים?
כן.
אז אני התאוששתי מהלילה הזה, ורצתי, גררתי אחריי את יובל ועוד שותפים נוספים, ורצנו, עשינו סקר של ישראלים באותה תקופה, בדקנו מה הם הקורלטים, הדברים שקשורים אל בעיות שלהם בתוך דבר שנקרא לו פריטראומה. פריטראומה זה דבר שהכי מעניין אותי, פריטראומה זה לא פוסט-טראומה, זה אני עכשיו בתוך הטראומה, לפני שהטראומה, כמו שהם קוראים לזה, מתמצקת, זה עדיין בצלב נוזלי, אפשר עוד להשפיע על זה, רוב אנשים שיש להם זה לא יהיה להם פוסט-טראומה, זה השלב שבו ניתן להתערב, אבל זה מידע מאוד חשוב, כי מי שיש לו פריטראומה, יש לו סיכוי שזה יהפוך למשהו משמעותי, צריך לדעת מי להתערב, זה הנקודה, והגענו אז מספר משוגע, 40% מהישראלים היו בסיטואציה הזאת, שהם עברו סף קליני.
רק מליל הקדמיים?
רק מליל הקדמיים, שעברו סף קליני.
וואו.
שלושה, זה היה 4 ימים אחרי.
כן.
אני מזכיר לך, זה היה להם משוגע, וזה היה בקורלציה מאוד גבוהה עם אנשים שדפו.
אני גם הייתי במסב כזה, אבל כן. אני אספר לך אחר כך. אולי בשידור.
אוקיי. אז זה
סיפור
קשור, קשור לאנשים שהיו, זה בקורלציה גבוהה עם אנשים שדיווחו שלא ישנו באותו הלילה, ושהם השתמשו בהמון מקורות מידע. ככל שהשתמשת ביותר מקורות מידע, ודיווחת על כך ששנתך שפחות ישנת באותו הלילה, כך דיווחת 4 ימים אחר כך על מצב של פריטראומה, כאמור 40% עברו סף קליני. זה לא סף להשפוז, זה סף קליני נמוך שאומר, אחי, קח סוף שבוע בטבריה, כמו שאתה אומר.
לך
לספה. כי במקום אחר אין מה לעשות.
אוקיי.
הגיע ליל הטילים השני, מיד רצתי, באותו הלילה, מיד אחרי שנגמר ושחררו אותנו, רצתי למעלה ועצנו, רצנו ועשינו, ולא נגענו בזה כי חיכינו. באה מלחמה, לקח לי שבוע להתעשת, וחזרנו להם בפעם השלישית, בפעם השלישית. עכשיו יש לנו מחקר אורך של 14 חודשים, שכבר הגשנו אותו לפרסום. המסקנות שלי ממנו הן אגומות. סליחה.
עד עכשיו זה היה מאוד משמח, כן?
אז קודם כל, עלינו עם אותה קבוצה, אם היינו ב-40%, כבר עברנו את ה-50%, 55%, כמה ימים אחרי המלחמה, זאת אומרת, מלחמה נגמרה בשלישי, בדקנו אותם ברביעי, חמישי, שישי, די מהר, משהו כמו 60%, 55% עברו את הקאט, את הסף הקליני לפריטראומה, שזה לא טוב. מה מספר 2? שאלנו, מה מנבא? יש לנו 14 חודשים, מה מנבא? אז תנחש, מה מנבא פריטראומה?
חרדה אישיותית.
עזוב אישיותית, מה הכי ברור שנבא? מי שנדפק פעם אחת, איך אומר המשורר? לא יכול להיגמל מזה. מי שהיה לו פריטראומה גבוה בפעם הראשונה, יש לו פריטראומה גבוהה בפעם השנייה. מי שעל הדיכאון, ילד דיכאון, זאת אומרת, לצערנו הרב, הנתונים הרעים הם, שאנחנו רואים שמי שסבל מתסמינים מסוימים באותה תקופה, 14 חודשים אחר כך, שוב יהיה בסכנה גבוהה.
כן, כי אותם האנשים שיש להם יותר רגישות, הם אלה ש...
יש איזה... היתרון של זה שעוזר לנו לזהות מהאנשים שצריכים להתמודד איתם, כן. החיסרון הוא שאני חושב על אותם אנשים שחווים שוב ושוב. יש פס אחד של תקווה במחקר הזה.
נו, תן לנו תקווה.
שאלנו שאלון על רזיליאנס, על חוסן.
כן.
אמרנו, 14 חודשים אחר כך, במלחמה של 12 יום, עם באמת סיפור משוגע, מה הסיכוי ששאלון על חוסן ינבא משהו? מנבא בצורה מטורפת. מי שהיה לו חוסן, 14 חודשים אחר כך, אנחנו רואים שזה נבא פחות תסמינים קליניים בכל הדברים. גם דיכאון, גם חרדה, גם פריטראומה.
שוב, עניין די אישיותי. כן? חוסן זה מרכיב אישיותי.
אבל יש כאן...
איך מדדתם חוסן?
רגע, שאלון חוסן, בוא, זה שאלון, זה סקר של 600 איש. אבל יש לזה יתרון קטן, יתרון קטן. חוסן, המחקר לא שלי, של עמיתנו, מראה שזה משהו שאפשר לעבוד עליו.
כן.
שאפשר לשפר אותו.
נכון.
זאת אומרת, אני אומר לכל עמיתנו הנפלאים, גם כאן יצאנו ברייכמן, שעובדים כל הזמן על תוכניות של העלת החוסן באוכלוסייה, יש לזה רווח.
כן.
ואנחנו רואים את זה בצורה משמעותית.
מה, כשמאזינים לנו, מה זה בדיוק עושה לחוסן? לא בטוח שזה טוב לחוסן.
או, גם לזה יש לי תשובה. תראה איזה יופי, יש לי תשובה. בדקנו עוד שאלה אחת, נועצתי איתך, אם אתה זוכר בלילה, וזרקת אותי, אמרת, עזוב, עזוב, בועז. ובסוף הוספנו שאלה אחת, זה היה ממש בשתיים בלילה, הוספנו עוד שאלה, ואת השאלה, עד כמה אתה גאה בישראל, בעקבות המלחמה עם איראן, מבצע עם כלבי, אם אתה זוכר. אוקיי? לא יכול להתאפק. אני יודע שכתוב עם כלבי, אבל אני לא יכול להתאפק. מ-1 עד 5. כמה דברים מעניינים. קודם כל, בקרב הצעירים, בני ה-30, אצלנו צעירים זה בני 30.
גאווה גבוהה.
בני 35 עד 60, 50, לא, 60% זה נתנו 5 מתוך 5. אוקיי? בקרב הזקנים, והיה לנו מדגם נוסף של 700 בני 65 עד 85, שם הרבה פחות. הרבה פחות גאווה, שזה כן, מעניין.
נכון.
ובשני המדגמים, מה מנבא ציון נמוך יותר בגאווה?
מה?
יותר דיכאון, יותר חרדה, יותר טראומה. כלומר, מי שמאזין לחמוצים, חש פחות גאווה בישראל. ככל שאתה חש פחות גאווה בישראל, כך אתה במצב נפשי חר יותר אחרי המלחמה.
זה גם אומר משהו השמאלנים, אתה מבין.
החמוצים אוכלים אותה שוב ושוב ושוב. עכשיו תחשוב, כבר יש להם קצת אגו, מה הם עושים בשישי? מה עושים שמאלנים בשישי? איזה עיתון הם קוראים?
תראה, הממצאים שלך...
הארץ, רגע, הארץ. ומה יש בהארץ? מה הדבר שכל השמאלנים עושים ביום שישי בבית? 20 שאלות? ומה אתה עושה כשאתה רואה 20 שאלות? מה אתה לומד על עצמך? אני טיפש, אני לא יודע כלום. וכך החמוצים אוכלים אותם. זהו, אני גם...
בארץ יש יותר בעיות מזה. קודם כל זה מעניין, הנושא הזה של גאווה לאומית, יש שאלון יותר מסודר שבודק את הדבר הזה ש...
בסדר, אפשר לדחוף. תאמין לי, אם היא תדוחף עוד שתי שאלות שם, היו מרביצים לי.
שבודק הזדהות קבוצתית, יש בעצם שני מימדים, יש מימד אחד של attachment, של מחובר לקבוצה, ומימד אחר של גלוריפיקציה, של להגיד הקבוצה שלי, הקבוצה הכי טובה.
הכי טובה, כן.
עכשיו, המימד של גלוריפיקציה, הוא מנבא דברים שליליים ביחסים בין קבוצות, אבל דברים מהסוג הזה, כן, של אל ישראל, אנחנו הכי טובים, וזה מייצר באמת תחושה טובה. אז זה מסתדר מאוד עם הספרות הזאת.
רגע, אבל אני אשלים את מה שאמרת, תראה איזה יופי. איזה קבוצת כדורגל אוהדים השמאלנים?
נו.
הפועל תל אביב. ועודי הפועל תל אביב לא עושים גלוריפיקציה לקבוצה שלהם. אומרים, הקבוצה שלנו חרה, איומה ונוראה, אנחנו יודעים שנפסיד, יודעים שנשפל, אבל זה מה יש, זה הקבוצה שלנו, בוא נשמח. זאת אומרת, אנחנו גם... אין לנו שום דבר.
יש כאן פוטנציאל ליצירת פרופיל פסיכולוגי של ימין ושמאל.
אוי, אוי.
כן, שתשמע, אני רואה את זה, את יודע, אתה מציג ממצאים מחקרים, אבל הם מאוד מסתדרים, מה שאני רואה במציאות. אני כל בוקר... לא כל בוקר, פעמים בשבוע אני מתאמן עם
ביביסטים. בחמש בבוקר אתה רב עם ביביסטים,
שבעוד שאני חושב שאנחנו צוללים אל התהום, כמו שאמרנו מקודם, הם בכלל לא מבינים על מה הם מדבר. הם אומרים, תגידי, אתה משוגע? אנחנו במצב הכי טוב שאי פעם היינו בו. ישראל מנצחת, שילחו לעזאזל לעזתים, לא מעניין אותו בכלל אם הם רבים או לא.
תהיה רגע פסיכולוג חברתי, זה טוב להיות, זה טוב לא לראות את המציאות, ולהיות מאושר, או לפעמים טוב להיות קצת בדיכאון, קצת בחרדה, קצת בטראומה, אבל להסתכל על המציאות נכוחה ולהבין שאתה בעיה.
ברור שזה לא טוב לראות את המציאות. יש, okay. קודם כל יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא ריאליזם דפרסיבי.
Okay.
זאת אומרת שאנשים יותר מדוכאים...
ריאליזם דפרסיבי זה כן. נשמע. אני רוצה להוציא את זה בכרטיס ביקור אפשר מתחת לשם שלי.
אנשים בדיכאון, הם אנשים שתופסים את עצמם ואת המציאות בצורה יותר נכונה. כן, אנחנו כולנו, אחד הדברים שמחזיקים אותנו, זה אשליות חיוביות לגבי עצמנו. יש המון על מחקר הזה, למשל בזוגיות. אחד הדברים שהכי מנבאים סביבות רצון בזוגיות לאור זמן, זה אשליות חיוביות לגבי הפרטנר שלך. אם אתה תופס אותה או אותו כפי שהם באמת, אז זה יותר בעייתי.
זה מהתפקיד של אהבה, לא? אהבה רומנטית אמורה לגרום לך לראות את בת הזוג כטובה יותר ויפה יותר.
אבל אנחנו... ארנסט בקר, שהוא היה סוציולוג ואנתרופולוג ופסיכולוג, וכן, איש אשכולות כזה, שכתב דברים מאוד יפים בשנות ה-70, הוא כתב ספר שנקרא חשש למוות,
okay.
והוא אומר שם משפט מאוד יפה. הוא אומר, the essence of normalcy is the refusal of reality. זאת אומרת, הוא אומר, המהות של להיות נורמלי זה התכחשות למציאות. כדי לחיות בצורה נורמלית, בשביל להיות רגועים, בשביל לנהל את החיים שלנו בצורה שהיא לא, בלי להיות בחרדה יותר מדי גדולה, אנחנו צריכים להכחיש את המציאות.
אבל אי אפשר לנהל ככה מדינה, גלעד.
לא, אי אפשר. אבל לכן, אנשים שיודעים יותר מדי, מי שלא יודע ולא מתעניין ולא אכפת לו, חי לו בגן עדן ששוטים, והכל טוב, החיים שלו טובים.
רגע, רגע, רגע.
זה לא טוב למדינה, אבל החיים שלו טובים.
רגע, 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 רגע. תראה איזה יופי. בסקר הגדול של ה-720 זקנים שלנו, 65 עד 85, היו 5% שאמרו, אני לא צורך מדיה. ואתה יודע מה אני יודע ל-5% האלה? הם היו הכי נמוכים בחרדה, בדיכאון. אתה יודע כמה נמוכים היו? ברמה שאתה, הם לא בגרף בכלל, זה כאילו צריך לצייר מתחת לגרף, אתה מכיר את זה לראות את הנקודות שלהם?
תגיד, אם אתה...
הם לא בעסק.
אם אתה היית חי את החיים שלך, במתחם המצומצם הזה של ממרכז תל אביב עד הרצליה, שכל מה שאתה עושה זה רק שותה אספרסו ונהנה מהשמש ומהים.
אבל בדרך יש לי תיקר חטופים, ומצד שמאל יש לי שלט.
אתה צריך לא להסתכל. אם היית יכול לחיות בלי לראות את זה, לא היה לך well-being יותר גבוה?
הבנתי
אותך. הדברים האלה הם לא טובים ל-well-being, מה לעשות? המציאות בישראל היא לא טובה ל-well-being. למרות שכאן אחד הפרדוקסים הגדולים, בכל סקר עולמי של עושר, אנחנו תמיד, מה זה מאושרים?
מה אתה רוצה ממני?
אין לתאר כמה אזרחי ישראל מאושרים. אני תמיד מסביר את זה בשני אופנים.
קדימה.
קודם כל, אנחנו מאוד תחרותיים. אז ברגע ששואלים אותנו אם אנחנו מאושרים, אז אנחנו אומרים,
שלי יותר גדול.
כדי לנצח, אנחנו רוצים לנצח בזה.
ברור.
כן, למרות שזה לא נכון.
אוקיי.
דבר שני, שאולי יותר רציני, זה שיש ערבוב בין עושר לבין משמעות. זאת אומרת, אנחנו אולי לא מאושרים כמו האיסלנדים, שבאמת חיים מאוד טובים, חוץ מזה שקצת קר, אבל האזרח הישראלי הממוצע מרגיש שהחיים שלו רבועי משמעות. הוא מרגיש שהוא חלק מאיזשהו משהו מאוד מאוד גדול, גם אם המחיר הוא מחיר לא פשוט בכלל.
אז אחרי שעשינו פה סיבוב והמלצנו למאזינים שלנו להפסיק להזין לנו ולהפסיק להסתכל על המציאות, אני רוצה לחזור לחלק הראשון שלנו ולחלק השני ולסכם את זה ביחד.
אבל אני רוצה להציג כמה ממצאים שקשורים בזה.
יש לך דקה וחצי.
אז אנחנו דיברנו על כמה הנושא הזה של אספקת סיוע מוניטרי לעזה הוא דבר חשוב, אבל אם שואלים את הציבור הישראלי, רוב הציבור הישראלי מתנגד לזה, צריך להגיד את זה.
מה?
באחוזים גבוהים. כן, בין 75% ל-80% מהציבור הישראלי מתנגדים לסיוע מוניטרי לעזה, עד שלא משחררים את החטופים ומסיימים את הסיפור הזה. זאת אומרת שבעיני רוב הציבור הישראלי...
לא, אתה צריך לנסח את המשפט עד תומו. ברור שהשאלה, איך שאתה מנסח את השאלה, זה העניין. האם אתה מנגד לסיוע, זה שאלה אחת. האם אתה מנגד לסיוע, אם הם לא עושים איקס, זה שאלה אחרת.
אתה רוצה את הניסוח המדויק של השאלה?
בוודאי שאני רוצה את הניסוח המדויק של השאלה. גלעד, חיים ומוות ביד הפרטים, קדימה.
אין להעביר סיוע מוניטרי לעזה עד לשחרור כל החטופים, אוקיי?
בסדר, בשאלה, ניסוח כזה.
כן, בסדר. אז רוב הישראלים לא רוצים להעביר כרגע סיוע לעזה, בגלל שאין שחרור של כל החטופים. לא רק שזה כמעט 80%, אלא השכיח, כן, התשובה השכיחה ביותר היא 7-50% אומרים ממש בשום פנים ואופן לא. אוקיי, אז צריך להבין שבעוד שאנחנו חושבים שזה קטסטרופה, לא לעצור הכל ולהעביר מלא סיוע עכשיו לעזה, לא משנה מה, רוב הציבור לא שם.
כשזה עם אותם 85% שהתפרסם לאחרונה בערוץ 2, שאומרים שצריך לעצור את המלחמה ולהחזיר חטופים.
נכון, זאת אומרת, נכון.
הציבור נע ונעד
לא,
בין...
הוא לא נע ונעד, זה, לא, פשוט... זה קונסיסטנטי. הוא אומר, תעצרו את המלחמה, תחזירו את החטופים, עד בסדר, זה סיפור אחר. אבל עד אז לא להעביר סיוע.
טוב, השאלה, האחריות על מי? האם האחריות על לעצור? יהיה לנו עליהם ולא ניכנס לזה, אוקיי.
יש עוד שאלה שבה הציבור חושב שישראל לא מפעילה יד קשה מספיק בעזה נגד חמאס. אוקיי? אז הציבור מיליטנט, מה לעשות? בעניין הזה הוא מיליטנט.
אנחנו היינו חמוצים, אני עכשיו יותר בדיכאון משהייתי בהתחלה, אני...
זה מה שקורה בתכונית שלך.
יש לי תגובה טראומטית לתוכנית, זה טראומטיזציה משנית. אנחנו היינו חמוצים, נהיה כאן גם... נהיה כאן בשבוע הבא, ביום שני, אתה צודק, בשעה 4, 106.2 FM, 106.2 FM.co.il. נודה לכם, אם בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלנו, תדרגו אותנו, בספוטיפיי אפשר לכתוב לנו הערות, כל מיני הערות כמו בועז, אתה נראה מעולה היום, שומעים את זה ברדיו, התקבלו בשמחה, תהיו חזקים ותצאו להפגין עם משפחות החטופים כל עוד מותר.